עוברים לפרשת תרומה וגם ראש חודש אדר, ושנכנס אדר מרבים בשמחה. טוב, אני מקווה שעל חודש אדר אנחנו נשתדל לדבר בעזרת השם בלי נדר בשבוע הבא. אולי נעשה שיעור מיוחד, כן?
נעשה פרשת תרומה.
אנחנו נעשה בעזרת השם בלי נדר שיעור מיוחד אולי לפורים בשבוע הבא, כדי שנהיה מוכנים. כן. טוב.
יחסו את כל הפרשות, אל תשאל.
כן, למה לא?
כל מיני, אתה יודע, כפוסים
וצטויות. תמיד יהיה זה. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. אז כמובן השאלה הראשונה, אנחנו תמיד עומדים על זה, מה זה ויקחו לי? ויתנו לי תרומה. אז קודם כל הלימוד המרכזי הוא, אנחנו לא נותנים שום דבר לקדוש ברוך הוא. אנחנו רק לוקחים. זאת אומרת, גם כאשר אנחנו כאילו נותנים, ממי אנחנו נותנים? ממה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא. אבל יש כאן עוד נקודה שאני דיברתי עליה אתמול.
אבל זה לא נכון, כי הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר ברא אותנו, כדי שהוא מלמעלה רוצה להסתכל, איך אנחנו מתנהלים ביום יום ומקיימים את המצוות שהוא נתן. זאת אומרת, הוא נתן מצוות.
ומה קורה כשאתה עושה מצוות?
ואנחנו מחזירים את המצוות לקדוש ברוך
הוא. ומה קורה כשאתה עושה מצוות?
מה?
מה קורה כשאתה עושה מצוות?
אני מקבל ברכה מהקדוש ברוך הוא.
ויקחו לי תרומה. הגעת לאותו עניין. אתה מבין? זה בדיוק מה שאני אומר. איך שלא תסתכל על זה, אתה לוקח. מה זה אתה לוקח? אתה לוקח על מהתלטה, זה לא משנה, אבל ויקחו לי תרומה בא להכניס כאן לראש, שבעצם שום דבר לא שלך.
זה שמץ.
מה?
ייקחו בשבילי.
עוד יותר, אני אגיד לך עוד יותר, ויקחו בשבילך. אתה לוקח בשביל עצמך. עכשיו, ויקחו לי. עכשיו, מה הולך כאן? אומר, אור החיים הקדוש אומר דבר מאוד מעניין. יש מצווה,
איזה פרשה
ייקחו לכם משהו. אני פלט על הדבר הלאות. לא זוכר, אבל יכול להיות שאתה מתייחס לך הפרשה הזאת. אבל לא משנה, הקטע עכשיו, ויקחו לי תרומה. ויקחו לי תרומה, אומר האור החיים הקדוש, ישנם כמה מצוות שהן לא מצוות של הפרט, אלא מצוות של הכלל. מה הכוונה? אין מצווה על הפרט לבנות משכן, לבנות מקדש. זוהי מצווה של הכלל. מה זאת אומרת? עליך יש מצווה להניח תפילין, לשים מזוזה, כל המצוות שאנחנו מכירים, אבל המצווה של בניית מקדש זה מצווה של כלל ישראל. לכן המצווה היא על הכלל. עכשיו מה הוא אומר? מצד אחד אומר ויקחו לי, שזה כמו פקודה, תיקחו לי תרומה, זה כאילו תרומה. ומצד שני אתה בא ואומר כל איש אשר יגוונו ליבו תיקחו את תרומתי, לקחת זה כאילו כוחני. זאת אומרת, זה לא רק ויקחו לי מבחינת
הכוח כביכול, כאילו
זאת אומרת, אתה אומר אתה אומר כאילו אשר יגוונו ליבו, ומצד אחד אתה אומר תיקחו לי. איך זה מסתדר ביחד? אלא מה הוא אומר? כל אחד ואחד צריך לתת מאשר ידבנו ליבו. אבל הגבאים שאוספים את הכסף, הם מצווים לאסוף את הכסף. הם לא יכולים להתחמק מהתפקיד. זאת אומרת, הגבאי צריך לאסוף את הכסף, ומזה בונים את המקדש. זאת אומרת, לוקחים את הכסף מכל אחד ואחד אשר ידבנו ליבו, אבל עכשיו יש את הציווי להתחבר לכלל ולבנות את בית המקדש. אז קודם כל אמרנו כאן דבר מאוד מעניין, שדרך אגב הוא מתחבר גם לכל הדברים שכתובים בפרשה. כי אם אנחנו נסתכל בפרשה, כתוב וציפית אותו והבאת ועשית ועשית, ורוב הפרשה זה ונתת ועשית וציפית ועשית ויחיד. מצד שני, כאשר מדובר על המשכן בכללותו, כתוב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ברבים. ועל עוד, יש עוד דבר שכתוב ברבים, ומה הוא? ועשו ארון עצי שיטים. שהארון בעצם הוא המרכז של המשכן. חשוב להבין שמהפרשה הזאת עד סוף ספר שמות אנחנו דנים רק במשכן. המשכן נקלה בידי הכהונה וכו'. עד שבן אדם יכול להתבלבל ולחשוב שהדבר הכי חשוב בחיים זה מה? המקדש. אבל האמת שמה הדבר הכי חשוב בחיים?
לא, לא שווה.
מה שיש בתוך יפה, אנחנו כל כך בתוך הפרטים והפרטים פרטי פרטים, רק שאנחנו שוכחים שהמרכז זה בעצם משכן העדות. העדות היא המרכז, זאת אומרת התורה היא החשובה. אבל מה מרבה זה העניין של רבים? כמו שאמרנו, א' ועשו לי את המקדש, בונים כולם ביחד, וכל אחד ואחד יש לו את החלק, כל אחד ואחד עושה, ועשית ועשית וציפית ועשית וציפית, כל אחד ואחד. אומר אור החיים הקדוש, אין בן אדם אחד שיכול לקיים את כל המצוות. אין מצב כזה. אז איך אתה... אתה מצווה לקיים את כל התורה? תרי"ג מצוות. איך תגיד תרי"ג מצוות?
נו, איך?
כל אחד עושה את שלו. וביחד מצטרפים לכלל, כי אנחנו כלל. אנחנו חלק מגוף אחד. וזה גם ברומז בעניין של המקדש. שכל אחד ואחד נותן את החלק שלו, מה שהוא יכול לתת. אבל כל אחד יש לו שייכות עכשיו לדבר היחיד שנקרא מקדש. אותו דבר, זה בעניין של התורה. כל אחד ואחד יש לו חלק בתורה. התורה היא לא פרטית של מישהו. התורה היא של כולם. ולכן, ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכם, ועשו ארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אוכלו, המאבחצי אוכלו. זאת אומרת, גם בעניין של התורה, התורה לכל אחד ואחד מעם ישראל יש לו חלק בתורה הקדושה. אז למדנו כאן א' כאן את העניין של החיבור של הפרט והכלל, שזו נקודה מאוד חשובה. התורה לא רוצה שאתה תוותר על האישיות שלך, על הפרטיות שלך, כמו שהיה לי ויכוח עם מישהו על האגו שלך, שהוא בא ואומר, או האגו צריך לוותר על האגו. אתה מה פתאום? בלי אגו אתה כלום. על פי הקבלה, מה זה? האדם הוא רצון. כי בלי רצון לא עושים כלום.
זה לייטנר. זה מה שהוא אומר, שאתה צריך לבטל את האגו שלך לטובת הבורא.
עוד פעם, זה טעות, זה טעות במובן של הדבר. מה הכוונה? אתה מצד אחד באמת צריך כאילו לבטל את עצמך בשבילו, אבל זה כמו שכתוב, ואהבת לרעך כמוך. אם אני לא אוהב את עצמי, אני יכול לרוב מישהו? זאת אומרת, האגו, אני צריך לוותר או לא?
לא,
אסור לוותר על האגו. זאת אומרת, זה לא היה עוד פעם, זה הבנה לקויה של העניין. עכשיו, יכול להיות שאנשים לא מבינים מה שהרב לייטמן אומר. הוא לא רק, סליחה עם כל הכבוד, כמה שאני, יש לי נגדו דברים כאלה ואחרים, אבל טיפש הוא לא. והוא מבין גדול. ככה, אבל הוא מדבר על אהבה, הוא מדבר על שיתוף, הוא מדבר על חיבור, הוא מדבר על זה, וזה קבלה, כן. אבל זה לא לוותר על האגו. זה לרתום את האגו שלך לכלל. אבל אם אתה כלום, אז אתה כלום. אם בתוך כלום אתה יכול לתת משהו? כלום. אם אתה כלום, אתה לא יכול לתת כלום. זאת אומרת, אני צריך לבנות את עצמי, חייב לבנות את עצמי, את האגו שלי. אבל האגו שלי, יש לו מטרה. ומה המטרה שלו? להתבטל לאחרים. אבל בלי שיהיה לי אגו, אני יכול משהו לבטל? זאת אומרת, אני לא יכול לבטל על האגו. חייב לי אגו. ואני אומר, הדוגמה הכי הכי חזקה בזה זה הבסיס והיסוד של התורה. על זה זה מבוסס הכל. מה אומר רבי עקיבא? שהוא רבי עקיבא, הוא הרב של רבי שמעון בר יוחאי. הוא אומר, הבסיס והיסוד של התורה כולה, ואהבת לרעך כמוך. אז כולם כבר שווים, אני צריך לאהוב את כולם כמו שאני אוהב את עצמי. אז אני צריך לאהוב את עצמי? אם אני לא אוהב את עצמי, איך אני אוהב מישהו? אם אני שונא את עצמי? אני יכול לפזר אהבה? בוודאי.
זה בעצם קודם כל לא אוהבת אותך, ואחר כך ליישם את איך שאתה אוהב את עצמך.
זה לקחת כדי לתת. דיברנו על זה. זה לקחת כדי לתת. כי אם לא תיקח, לא יהיה לך כלום לתת. זאת אומרת, ברגע שאני לוקח בשביל לתת, אז אני בעצם לוקח או נותן? אני נותן. עכשיו, אם אני נותן בשביל לקבל, דיברנו על זה, אז מה אני בעצם לוקח? זאת אומרת, אם אני נותן למישהו מתנה, כי אני רוצה שהוא יסדר לי איזה ג'וב, או שייתן לי איזה משהו, טובת הנאה, אז מה זה אומר? שאני נתתי או לקחתי?
לקחת קודם.
נכון, בעצם לא נתתי כלום. אני נתתי לו את הבונבוניירה, לא בשביל שאני רוצה לתת לו, אלא בשביל שאני רוצה לקבל ממנו. זאת אומרת, הנתינה שלי היא בעצם לקיחה. אותו דבר, אם אני לוקח כדי לתת, אז זה לא לקיחה, זה נתינה. מה שחשוב זה להבין, בדיוק, חשוב מה המטרה שלך. בדיוק, המטרה שלך זה לעזור.
זה בעצם מחזוריות, כי זה לוקח ומתן.
יפה.
אז הוא לוקח ממך ולוקח.
איך מתחיל פרקי אבות? משה קיבל תורה מסיני, עם שרה ליהושע, וזקנים לאנשי כנסת אבו, אנשי כנסת אגרו על את זה, וכו' וכו'. ככה, כל אחד לקח נתן, לקח נתן, לקח נתן. אבל אם לא תיקח, לא יהיה לך מה לתת. זאת אומרת, חשוב להבין שאני כן לוקח. אבל אני לוקח בשביל לתת. זאת אומרת, גם כאן, כל אחד ואחד עושה את החלק הפרטי שלו, אבל בשביל הכלל. וכך גם בתורה. עכשיו, מה התורה? מה הרעיון של התורה? התורה... עכשיו, כל הפרטים ופרטי הפרטים זה בעצם לימוד בשבילם. זה לימוד עצום בשבילם, כי אנחנו עומדים באיזשהו מקום ומסתכלים על כל הפרטים. מה זה אומר? באמת, ועשית ארון עצי שיטים, והשולחן, והמנורה, ופה, וש... מה... באמת, מה זה מעניין אותי? יש לי בית מקדש היום? אין לי בית מדרש היום. אומר, יש קטע, בוא נראה, אני מקווה שאני אמצא את זה. זה קטע מדהים. קודם כל, מה שקורה כאן, תשימו לב, קורה כאן דבר מאוד מעניין. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זה אתם זוכרים, דיברנו 20,000 פעם. אין שום משמעות למקדש, לאבנים, אם אנחנו לא משכן לשכינה. זאת אומרת, הרעיון הוא הפנימיות. כי לאבנים עצמם, החיצוניות, אין לה משמעות בלי פנימיות. וברגע שהולכת הפנימיות, אז גם החיצוניות. זאת אומרת, כאשר נחרב בית המקדש, אז בסופו של דבר, האבנים נחרבו, לא הייתה זה משמעות שהאבנים נחרבו. הייתה משמעות שהפנימיות של עם ישראל נחרבה. והתוצאה הייתה במעשה חיצוני. אבל המעשה כבר נעשה. זאת אומרת, ברגע, איך אומרים, קמח, אמרו לו, לטיטוס, אמרו לו, קמח, תחון, תחנת. אתה באת חושב שאתה חרבת את בית המקדש? בית המקדש כבר מוחרב. על ידי עם ישראל. ברגע שהם לא הלכו בצורה שצריכים ללכת, לא הלכו בחוקי התורה, לא קיימו ואהבת לרעך כמוך, לא למדו תורה, לא קיימו את המצוות כמו שצריך, ממילא לא הייתה משמעות לבית המקדש, המקדש נחרב, כי החיצוניות זה כמו שמשה רבנו יורד עם הלוחות. ואומרים שכשהוא ראה את העם מחוללים שם, הוא שבר את הלוחות. עכשיו אומרים עוד דבר, הלוחות נשאו את עצמם, אבל הם נשאו את עצמם עד הרגע שבו הוא ראה את חטא העגל. ברגע שחטא העגל, כאילו האותיות אומרים פרחו למעלה. ואז ברגע שהאותיות פרחו למעלה, מה קרה ללוחות? היו כבדות. היו כבדים. עכשיו הוא שובר אותם, כי ללוחות אין משמעות בלי מה שכתוב. בלי הפנימיות, בלי הרוח, מאחור הרוח. רגע, עוד נקודה מאוד מעניינת. כשאנחנו מסתכלים על דף לבן וכתוב עליו...
למה לשמוע את הלוחות האבן? פעם מישהו ניתח את הלוחות? למה את האותיות חשמו על לוח
אבן? על מה רצית שרשמו?
לא יודע. נכתוב על איזה אח גדול כזה, שכל
העם ישראל... לא, היית צריך לקחת משהו שאתה לוקח איתך.
אין בעל מה.
משהו שאתה לוקח איתך, אתה לא לקחת איתך אב. אתה יכול לקחת איתך לוח אבן. לוח אבן זה דבר לעולמי. זה לא נייר שנקרא, זה אבן שנשארת.
נשחק אבל. כן, אבל נשחק אבל יותר לאט.
לא, הרבה יותר לאט. עכשיו, הנקודה מאוד מעניינת... כן. נקודה מאוד מעניינת... כן.
בסדר.
מה עושים? מה הכוונה? רציתי, התחלתי לדבר על העניין של הנקודה מאוד מעניינת. כשאנחנו מסתכלים על דף וכתוב עליו, על מה אנחנו, איך אנחנו מסתכלים על זה? מה בעצם העיקר בדף?
הטקסט.
הטקסט?
מה שכתוב בפנים, האותיות.
על פי הקבלה, האותיות זה חיסרון. לא רק זה, האותיות זה חיסרון. הדף הלבן זה בעצם השלמות, וכל אותי חיסרון.
למה?
כי מתוך החיסרון, אתה נברא, באת לעולם הזה בשביל מטרה. מה המטרה? לתקן את החיסרון.
כמה הוא בא לשולחן שלנו?
זאת אומרת, זה נקודה מאוד מעניינת, שההסתכלות דווקא השחור הזה, האותיות השחורה, היא בעצם מראה על חיסרון. אבל מה המטרה? המטרה היא לתקן את החיסרון. המטרה היא להגיע לדף הלבן. זאת אומרת, זה נשמע מצחיק. כן, אבל אם נחשוב על זה שאנחנו באנו לעולם בשביל לתקן, אז אנחנו נבין את זה. כי כל אות ואות יש לה משמעות. של תיקון של משהו. זאת אומרת, גם הבן אדם כולו, איך אומרים, איך אמרנו, בורא נפשות רבות וחסרונן, על כל משברת היכול פעם נפש כל חי. הבן אדם נברא עם חסרונות, ובלי חסרונות, אתה לא תתקן כלום. זאת אומרת, אם אין חיסרון, אז גם אין יתרון. זאת אומרת, כדי להגיע ליתרון, אני צריך חיסרון. אתה מבין מה? בדיוק כמו שחושך ואור. אם אין חושך, אז גם אין אור. אין לזה משמעות. אז אני צריך את החושך כדי להבחין באור. זאת אומרת, אני צריך את החיסרון כדי להבחין באור. בדף הלבן. זאת אומרת, סתם נקודה ככה מהצד, בלי להיכנס לזה יותר מדי. אז עכשיו, עוד נקודה מאוד מעניינת בקטע הזה של ה... ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הפרטים ופרטי הפרטים, מה בעצם אומרים לנו? אז אנחנו נראה, אנחנו ננסה לעבור על איזה דבר או שתיים היום כדי קצת ללמוד על העניין. כמו למשל העניין של העמידות. יש לנו חלק מהעמידות מלאות של הדברים, חלק מהעמידות הן חסרות.
גבריאל,
של הארון, השולחן והמזבחות. שזה בא גם לבוא ולתת לנו מוצגים כדי שאנחנו נבין את המשמעות של כל דבר. כל דבר יש בו לימוד. כל דבר יש בו לימוד עצום. עכשיו בוא נראה, קודם כל, הפרטים ופרטי הפרטים, מה החשיבות שלהם. אתה יכול לקחת את התורה, לקרוא אותה בצורה חיצונית ולזרום הלאה.
כמו שאתה בטסט
לא עושים. כן. עכשיו, אני לפני שנה, שנה וחצי, מתקשר אליי לקוח, אני חושב שסיפרתי לכם על זה, אומר לי, תשמע, הייתי צריך כירופרקט, והוא אמר לי שאני צריך כיסא מיוחד שנותן ככה וככה, ואני קניתי אצלך כיסא לפני כמה שנים, והוא לא טוב לי. אז קודם כל אני מתפלא, מה הבן אדם שכיסא לא טוב לו חוזר עוד פעם אליי? והוא אומר, לא, הכיסא, איך אומרים?
כיסא עושה הצרכים רפואיים.
מאז שאני יושב על הכיסא, כואב לי הגב.
כאילו, מה שקט הכיסא?
כן. אז אני קודם כל התפלאתי, למה הוא חוזר אליי בכלל? למה הוא בא אליי? שמה? ואז אתה יודע, אני מדבר איתו, ואומר, איזה כיסא לקנית? והתברר שהוא קנה כיסא של רובו, שזה הכיסאות האורתופדיים. ועוד דגם, שזה הדגם ש... זה מולטיפנקשן, זאת אומרת, הכל מתכוונן שם. אז תשמע, זה נשמע לי קצת לא הגיוני, אתה...
עכשיו,
אני גם שואל אותי, תגיד לי, אני רוצה להבין, אם הכיסא כל כך לא טוב לך, למה אתה מתקשר אליי עכשיו? למה אתה הגעת לכירופרק? אומר, לא, לא היה לי נעים. עכשיו נעים לך, אני אומר, תספר לי על כיסא שאתה יושב עליו כמה שנים, שהוא לא טוב לך. טוב, התחלתי לשאול אותו, תגיד לי, כיוונת את הכיסא? אומר, מה זאת אומרת כיוונתי? אמרתי, יש לך למטה ידית שאתה יכול לשנות את הזווית של המושב. ויש לך עוד ידית שאתה יכול לשנות את הקושי, אתה יכול, יש לך עוד ידית מאחורה להרים ולהוריד את הגב. אומר לי, על מה אתה מדבר? אומר לי, מה זאת אומרת על מה אני מדבר? אמרתי, אתה כשלקחת את הכיסא, התאמת אותו אליך? אומר, לא, איך שלקחתי אותו, ככה ישבתי. אמרתי, תגיד לי, אתה מתפלא שכואב לך הגב? יכול להיות שהכיסא היה מכוון לגמרי אחרת ממה שצריך להיות מכוון, ודפק לך את הגב. אומר, בוא, אני רוצה שתשב על הכיסא ותעשה מה שאני אומר לך. ואז אני מסביר לו לאט לאט, זה הכפתור, זה הכפתור, פתאום אני שומע המחת רווחה, וואו, איזה יופי, וואלה, יושב לי בדיוק במקום. ואתה, תגיד לי, למה לא התקשרת? למה חיכית? אתה רואה שהכיסא לא טוב לך? למה אתה לא מתקשר? עכשיו, מה אני אומר? אומר לעצמי, תראה, יושב בן אדם, אני חושב שזה היה שנתיים ישב על כיסא, דפק לו את הגב, מסיבה אחת פשוטה, שהוא לא ירד לפרטים.
הוא קנה כיסא יקר בלי לדעת מה הוא קנה.
בדיוק. זאת אומרת, כשאנחנו צריכים לדעת שבאה התורה ומפרט לנו כל הפרטים, צריך ללמוד אותה. זאת אומרת, זה לא מספיק לעבור בצורה חיצונית לעבור עליהם, כי זה כמו אותו אחד יושב על כיסא. אני רק מציין דוגמה.
זה משהו מאוד מופשט וגדול.
יפה, אבל אנחנו רואים שדווקא במשכן יש ארבע פרשיות שמדברות על המשכן וכליו. זה לא רק שהם מדברים איתך על התוכנית, מדברים איתך על הביצוע, וחוזרים על פרטים אפילו. זה דבר שלא קיים, אין כדוגמתו בכל התנ"ך כולו. ולכן צריך להבין למה. והלמה הוא, כי כל דבר יש לו סיבה. שאנחנו מסתכלים כל דבר במשכן. זה לא, זה מגיע למצב שכמו שאמרנו, אומרת התורה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, וזה הסברנו, ככל אשר אני אמרה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו, וכן תעשו. מה זה וכן תעשו? מה זה עבר? אני אומר לכם את התוכנית, כך תעשו. מה זה וכך תעשו?
לא, לא, לא.
בנוסף, גם כך תעשו.
מה? מה תעשו?
תבצעו את
ה... אז אני לא צריך וו. מה הוו? מה רוצה להוסיף הוו? הוו מוסיפה, נכון?
כן.
מה היא מוסיפה?
וו החיבור.
כן, אבל מה היא מוסיפה? אלא, יפה, מה זה בכם?
כמו שאני מזכיר לכם,
מספרים, הנביא יחזקאל, הנביא יחזקאל אומר לו הקדוש ברוך הוא, במדרש תנחומה, אם ברצונך לידע, בוא וראה, כשהקדוש ברוך הוא מראה ליחזקאל את צורת הבית, מה הוא אומר? הגד את בית ישראל, את הבית, ויקלמו מעמונותיהם. ומדדו את התוכנית, אמר יחזקאל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עד עכשיו אנו נתונים בגולה, אתה אומר לי ללכת להגיד להם צורת הבית? וזה, מה זה ויקלמו מאמונותיהם? זה, 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 זה כאילו, משל למה הדבר דומה? תארו לעצמכם איזה מיליארדר שפשט את הרגל. הוא היה חי באחוזה, עם מכוניות, מטוס פרטי, הכל. פשט את הרגל. מרוב בושה, הלך לאיזה שבט פרימיטיבי באי שם באפריקה, גר באיזה אוהל, בקושי יש לו מה לאכול, בקושי מה ללבוש. יום אחד, אחד מהמכירים שלו מהימים עברו, מצא איפה הוא נמצא, הלך לבקר אותו. מה הוא מביא לו מתנה? מביא לו את הירחון, The Rich and Famous, העשירים והמפורסמים. ומתחיל לעבור איתו על כל האחוזות שלהם, ועל המכוניות פאר שלהם, ועל היכטות שלהם, ועל זה. אני שואל אתכם, מה זה? זה, מה אתה, מה זה? זה לעג לרש. אבל האדם המסכן הזה, היה לו את החיים האלה. הפסיד את הכל. אתה עכשיו מראה לו, מנקר לו את העיניים, מראה לו איך חיים העשירים. זה יפה כך לעשות. וזה מה שאומר הנביא יחזקאל הקדוש ברוך הוא. אומר, אני לא מבין, אתה רוצה שאני אבוא להם עכשיו בגלות, אני אתחיל לרדת, לדבר איתם על הזמנים הטובים, על הבית מקדש, ועל הפאר, ועל האדר. אלא מה הוא אומר לו? אומר לו, הקדוש ברוך הוא.
תראי, אני מתלבט, אני רוצה
לעשות
תואר שני במשהו,
או תואר ראשון, או תואר... גדולה קריאתה...
אבל לא יודע מה.
קריאה בתורה כבניינה. בא והוא אומר לו, תשמע, כשאתה מסתכל ולומד את הפרשיות האלה של בניין המשכן, כאילו שאתה בונה את המשכן. זה דבר נצחי. כמו שאמרנו, החשיבות זה לא האבנים, זה לא, זה הפנימיות. ולא רק זה, כשאני בא ולומד, מה עוד שבכל, בלימוד הזה יש דברים עצומים, כי יש בכל דבר ודבר לימוד. ואם אנחנו רוצים קצת להיכנס לעניין של הלימוד, אז קודם כל צריכים להבין שבכל פרט ופרט יש לימוד. כך יש. גם, למשל, שאנחנו מסתכלים על המידות.
אין את המספר שלו. יש לך, מה אתה מתקדם איתו? נו, כן. אני יכול
להתקבל
את זה בכלל, כאילו, אם
אין
לי
תואר
ראשון לזה. בוא נראה איפה זה, נעשה לראות... כן? ורגע, זה אני לפתוח שאני מאשר לעשות תואר ראשון בביולוגיה?
אוקיי, ברגע. הנה, זה הפסוק שאומר לו. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, בשביל שבעיני נתונים בגולה יהיה ביתי בטל.
אז אני מרגיש כאילו כל שנייה אני צריך לעשות הכל בלחץ.
זו תשובה מאוד מוזרה. מה זה? הבית בטל, הוא לא קיים. ואומר שגדולה קריאתה בתורה כבניינה. זאת אומרת, לך תגיד לעם ישראל שלמרות שהם לא יכולים לבנות פיזית את בית המקדש, הם יכולים לבנות את הרוחנית. ברגע שהם לומדים את תבנית המשכן, ודור איזה, מזה הם גם לומדים. אנחנו פעם בעבר דיברנו על העניין הזה ש... על נקודה, שיש כל כך הרבה דברים שאפשר ללמוד מהם. שלמשל, כתוב, בנותינו כזוויות מכותבות תבנית אחד. אני רוצה מישהו יבוא הביתה, יגיד לאשתו, את בזנת, את כמו זווית, ברזל זווית. היא תמצא ברזל זווית בסביבה, תחוס לך אותו בראש. מה זה? אבל מה? מה זה הברזל זווית? מה זה? זה הזווית שמחזיקה את הבניין. זאת אומרת, התורה באה ואומרת, בנותינו כזוויות מכותבות תבנית אחד. הם אלה שמחזיקות את הבית. הם הזוויות של הבית, הם הפינות של הבית. הם הקיר התומך של הבית. זה מה שמתכוון להגיד. וכך גם אנחנו נראה בכל הדברים שמופיעים שם, כל דבר ודבר יש לו הסבר. אני רוצה כאן למדוץ את העניין הזה של המידות. אם אני לא נמצא את זה, אז אנחנו נגיד את זה פחות או יותר בעל פה. עדיף, כך אומרים, יותר טוב שזה כתוב, אז זה יותר מסתדר. אבל אני לא רואה שאני מוצא את זה.
אם אני לומד את זה, אני יכול להתקבל את זה.
טוב. תמיד שצריכים, אז לא מוצאים. רגע, יש לי את זה כאן. יש לי את זה כאן. טוב.
מה לא?
כן. הכלי יקר אומר, נקודה מעניינת. אומר, אם אנחנו נסתכלי לארון, השולחן והמזבח, הארון מידותיו שבורות.
ואיפה
המאתיים וחצי רגוב, המאה וחצי רוחבו, המאה וחצי קומתו. זאת אומרת, כל המידות הן שבורות. השולחן, חלק משלמות וחלק שבורות.
למה שבורות? כי תמיד בתורה יש מה לתקן.
ואתה אומר את זה,
למה שבורות? נו.
אף פעם אתה לא מגיע לשלמות. התורה היא אינסופית. ותמיד אתה צריך לחשוב שיש לי עוד מה ללמוד. וברגע שאתה חושב שאתה שלם כבר, אז אתה לא צריך לעשות שום דבר. עכשיו, זאת אומרת, הארון הוא מסמל בעצם את התורה.
מה אני יכול להתקבל אחרי ששמתי את התורה?
זאת אומרת, בלימוד התורה אתה צריך תמיד לראות את עצמך חצי. אני לא הגעתי לשלמות.
בגלל זה
שבור. עכשיו השולחן, חלק שלמות, חלק שבור. והמזבח, כל המידות שלמות. עכשיו, למה... איך?
המזבח צריך להיות.
למה?
כי זה בעצם אמר...
שם אתה מקריב.
כי אתה בזה...
מתקן.
אתה מתקן, אתה רוצה להגיע לשלמות.
זה התיקון.
השלמות, אתה מתבר עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא זה שלמות. זאת אומרת... כאן אנחנו מתחילים להבין את ה... שכל דבר יש לו הסבר. עכשיו, לא רק זה. עכשיו, למה השולחן חצי-חצי?
למה סטטיסטיקה?
השולחן, השולחן זה מסמל את הפרנסה, שולחן, האוכל, הפרנסה. עכשיו, פרנסה, יש לך...
אבל התואר השני הוא...
אתה עורך את השולחן, תראו איך אתה עורך.
אין אדם הולך וחצי תאוותו בידו. זאת אומרת, בן אדם שרודף כסף, אוהב כסף, לא יסבע כסף. אף פעם לא יגיע לשלם. מצד שני, מי שיש כאלה שהם אומר, יש לי הכל, ברוך השם, כל מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי זה הכל. אז לכן השולחן יש לו חלק מידות שלמות, חלק מידות חצויות. השלמות בא להראות, תסתכל תמיד על מה שיש לך, שבשבילך זה השלמות, אתה לא צריך יותר מזה. מה שקדוש ברוך הוא נתן לך זה שלמות. ואל תסתכל כמו אחרים, שתמיד חסר להם, תמיד חסר להם. לכן חלק שלמות, חלק חצויות. הארון, כמו שאמרנו, מכל מלמדה השכלתי. תמיד יש לך מה ללמוד. אף פעם אתה לא מגיע לשלמות. מצד שני, המזבח, שזה מחבר אותך עם הקדוש ברוך הוא, זוהי השלמות. זאת אומרת, כאן למדנו, עכשיו, מה זה אהרון? אהרון זה תלמידי החכמים. עכשיו, אמרנו, ועשו לי אהרון, עושים את אהרון, ועשו אהרון עצי שיטים. עכשיו, כולם לומדים תורה? לא כולם יודעים ללמוד תורה. אז מה עושים? איך לכולם יהיה חלק בתורה? יפה. מי שתומך... בלומדי התורה, יש לו חלק בתורה. ואיפה זה מרומז? זה מרומז בדבר מאוד מעניין. כתוב, ועשו אהרון עצי שיטים, מאמתיים וחצי ירוקו, מאמה וחצי רובו, מאמה וחצי קומתו, וציפית אותו זהב תורן בית מחוץ לספנו, ועשית עליו זר זהב סביב, ויצקת לו ארבע תמות זהב, ונתת על ארבע פעמותיו, ושתי תמות הסלולה אחד, ושתי תמות הסלולה השנית, ועשית בדי עצי שיטים, וציפית אותם זהב, והבאת את הבדים, ולא רוצה לראות, לשאת את אהרון בהם, בתבות אהרון יהיו הבדים, לא יסורו ממנו. אותם מוטות שנושאים את הארון, המוטות שנושאים את הארון, המוטות שנושאים את הארון, לא יסורו ממנו. אז הארון אמרנו, זה התלמיד חכם. המוטות, מה זה? מי שתומך בתלמיד
החכם. זה
התומך.
התומך.
עכשיו, מה הוא אומר לך? לא יסורו. זאת אומרת, התומך בתורה, צמוד ללומד התורה, והוא הולך איתו לעולם הבא. זאת אומרת, כשיגיעו לעולם הבא, אך בדיוק, יש לו חלק בתורה שלומד התורה. יפה. זאת אומרת, אנחנו גם רואים, לא יסור ממנו, אסור להוריד את הטבעות, סליחה, את המוטות שנושאים את הארון. לימוד, עכשיו, עוד לימוד. הארון, אומרים, תלמיד חכם, צריך שיהיה תוכו כברו. הארון איך היה בנוי? חיצונית זהב, פנימית זהב. אז כאילו תמיד חכם צריך גם החוצוניות שלו וגם פנימיות שלו להיות זהב טהור. אבל זה לא נכון.
אתה זוכר שברת שהם היו מתעטפים בטלית מזהב או משהו כזה, הם היו...
לא, אז זה משהו אחר. אבל הארון זה לא מדויק, כי היה ארון. יפה. זאת אומרת, החיצוני היה זהב, הפנימי היה זהב, אבל באמצע היה...
מה זה באמצע?
היו, זה היה בנוי שלוש ארונות. תחשבו על זה שלוש תיבות כאלה שאתה מכניס אחד בתוך השני. כאשר הארון העליון, כאילו יש לו גם זווית. יש כאן בטח את הציור של זה.
תראה כזה מידע השתלשל לדורות 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 לדורות, בסוף בנו איזה מודל שזה פוסט-מוס.
טוב, זה קשה כאן.
מדהים, מדבר איתך על אלפי שנים, לא...
קצת קטן.
200 שנה.
קצת קטן, אני לא יודע אם נוכל לראות את זה.
היה מעביר את המסר לדור הבא.
טוב, התמונה היא קטנה, אבל בגדול, תסתכלו, זה הולך ככה. זה הולך, הארון, איפה הוא עכשיו נעלם לי? מספח העולה.
נכון.
אתם מצליחים לראות?
תראה לי.
ארון, ארון, ארון. כאילו תיבות, שלוש תיבות.
כן.
עכשיו, התיבה...
למטה ולמעלה
זה... זה פנימי, זה זה. עכשיו כאן יש קורניז כזה שבולט.
כן.
מה זאת אומרת? זאת אומרת שאני הייתי, הייתי ככה, תיבה של זהב. אחר כך יש תיבה של עץ, ואחר כך יש עוד פעם תיבה של זהב, אבל יש לה כיסוי שמכסה את הכל בזהב. הבנתם מה אני מתכוון?
כן.